אני רק אזכיר נקודה אחת וניכנס שוב לפסקה הזאת שלפנינו. דיברנו על נקודת המפתח שחשוב לזכור לי, שיש לנו כאן שתי דרכי הנהגה של העולם, ש בדרך כלל התפיסה היסודית היא שבני אדם לא אמורים להתעסק עם הדרך האחת, ומתעסקים רק עם הדרך, עם אחת מהן ולא עם השנייה. ונסביר. יש הנהגת הבחירה והנהגת הידיעה, או יש הנהגת הייחוד ויש הנהגת המשפט. זו הלשון של הווריאציה השנייה, היא הלשון של הרמח"ל בדעת תבונות, שהוא מדבר על הנהגת המשפט והנהגת הייחוד, שזה משהו קורה כאן במקום הידיעה, שם באמת אין מקום לבחירה, ובמקום הבחירה שם אין מקום לידיעה. כן, אבל הנהגת הבחירה והנהגת הידיעה, פשוט דבר, יש הנהגה אחת שהיא הנהגה שבני אדם יכולים להבין אותה ויכולים להתחבר אליה ויכולים לראות. זה אותה הנהגה של בחירה, של האדם יש בחירה חופשית. יש הנהגה זאת הנהגת שכר ועונש, הנהגת המשפט. כן, בא אדם ניצב בפני X אופציות, בוחר לעצמו איזה אופציה לנהוג בחיים. אם אדם חלילה בחר בהפך, אז הוא יקבל את ההפך. יש הנהגה אחרת שבה בעצם מנקודת מבט מסוימת אין בכלל מושג שנקרא בחירה חופשית. הכל ידוע מראש. כשאני מדבר על ידוע מראש, אני בכוונה משתמש בביטוי ידוע, כי כשאני מדבר על ידיעת השם, אז ידיעת השם היא לא סתם ידיעה כמו שבן אדם יודע. כשאני יודע, אז אני יודע. זה עדיין לא אומר שאתה מוכרח. אני יודע מה תהיה, במה תבחר, זה עדיין לא אומר שאתה מוכרח. אבל כשהשם יודע מה תעשה, אז אתה מוכרח לעשות, כי לא תיתכן. הידיעה של השם היא גם קובעת, כן? יש בה ממד מסוים של קביעה של מה שיקרה. ובמובן הזה הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיעשה ומתכנן כל דבר, וכל אירוע שמתרחש בעולם, הכל מקדם ומתקדם לקראת אותו יום שבו תכלית הבריאה תבוא לידי מימוש. שאצל המקובלים המשמעות של תכלית הבריאה תבוא לידי מימוש זה, והיה ביום ההוא לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, גילוי מלכותו וייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה לשם הכל הולך. והיה ביום ההוא יהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן, שהכל יתברר, כל הלב וכל הדברים האלה שבעולם הזה יש השם אחד ושמו לא אחד. זה יש פערים, יש כל מיני דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות. לעתיד לבוא, הכל יתברר פתאום, איך שכל דבר שיתרחש בכל, לאורך כל ההיסטוריה העולמית, הכל לטובה. מה זה הכל לטובה? באיזה מובן לטובה? במובן שהכל מוביל אל היעד הזה. ובמבט הזה אין בכלל מושג של חטא ומצווה וכל, הכל הכל רוצנו יתברך. עכשיו ברור שהתפיסה הזאת היא בלתי ניתנת לגישור עם תפיסת הנהגת המשפט של בחירה חופשית ושל שכר ושל עונש וכו'. שתי האפשרויות האלה בכלים אנושיים אינן יכולות לשוחח זו עם זו בכלל. והרמח"ל לכן אומר את זה. אני לא זוכר כרגע את המילים המדויקות שלו, אבל אומר, בחוכמת העצה העליונה תמיד יש לו ביטויים כאלה, כשהוא בא להגיד לנו שזה יש גבולות למה שאנחנו מסוגלים להבין. כן, הוא אומר, אדם לא יכול להבין, בחוכמת העצה העליונה הוא יודע לחלקל איך שני הדברים האלה יכולים לעבוד ביחד. זה לא במסגרת היכולת. ולכן הפסקה הזאת שלפנינו היא כל כך קשה, ואני חוזר עכשיו אליה. עיקר התשובה הוא עד שיעיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך, כמו שאמרו זל שלוש פסוקים וכולי, ואתה סיבות את ליבם ואשר הריאותי וכולי. שלושת הפסוקים האלה שהוא מצטט כאן, זה סוגיה במסכת ברכות שאומרת, יש לכם שם בהערה מי שיש לו, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלוש המקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל, חד דכתיב ואשר הריאותי, וחד דכתיב כי נקע חומר בידי יוצר, כן אתם בידי בית ישראל, וחד דכתיב אסירותי את לב אבן בשרכם, נתתי לכם לב בשר, ושם למד א' עמוד ב', ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר ואתה סבוטה את ליבם אחורנית. בקיצור, כל הדברים האלה בעצם אומרים שכביכול אין לאדם באמת, באשר, או הפסוק הראשון אשר ראותי, כן? כביכול מייחס את הרוע לקדוש ברוך הוא, גם את פעולות הרע שקיימות בעולם זה, כביכול מתייחס את הקדוש ברוך הוא, כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, בראשו של דבר שהקדוש ברוך הוא משתמש בעם ישראל כדי לקדם מטרות שלו, ולכן אתם כחומר ביד היוצר, אתם בעצם כליב, אם תצאו חפצה ולא גברה, כן? אתם לא אנשים שקובעים, אלא אתם חפצה, כחומר ביד היוצר, אני הגברה ואתם החפצה, זה מה שכתוב בפסוק הזה. וכמובן אחד הכתיב הסירותי את לב האבן בשרכם תתאים לכם לבשר, פרשו דבר שכל מה שאנחנו עושים בעצם זה, אם יש לנו לב אבן, זה האבן מן הקדוש ברוך הוא, כי הוא יכול גם להסיר אותה. עכשיו זאת פרשנות מאוד זה, ויש בצד של אמת בפרשנות הזאת, כי שמה הוא מביא את כל זה להגיד לנו, כן, שיש דברים שבעצם אדם עושה מה שהשם רוצה שהוא יעשה, כן? והנה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שתעשה דברים אחרים, הוא ייתן לך לב אחר, הוא יעשה כחומר ביד היוצר ידאג שתעשה דברים אחרים. וכתעם ידיעה ובחירה שבאר האריזל, תכף נגיע בעצם מה הרעיון התשובה לפי שיטתו, עוד מעט נגיע, אבל בואו נראה רק עוד כמה נקודות ואז נחזור לנקודה המרכזית. וכתעם ידיעה ובחירה שבאר האריזל בסוף ספר 400 שקל כסף, ששניהם אמת, כל אחד מקום בפני עצמו. דיינו, ידיעה היא, עולם הידיעה זה העולם של הנהגת הייחוד, מה שהרמח"ל קורא, בעולם הבחירה זה הנהגת המשפט, כל אחד אמת במקום בפני עצמו. במקום הבחירה שם אין מקום לידיעה, ובמקום הידיעה שם באמת אין מקום לבחירה. בסדר? טוב. לכן שימו לב היטב שעל החלק הראשון שאומר במקום הבחירה שם אין מקום לידיעה, הוא לא אומר באמת, כי זה יותר קל לנו להבין שאם יש בחירה אין מקום בכלל לזה שמישהו יכתיב לנו, אבל אומר במקום הידיעה שם באמת אין מקום לבחירה, כי יכול לבוא מישהו להגיד אז מה אם הוא יודע, עדיין זה לא אומר שאין לי בחירה, לכן אומר שם באמת אין מקום לבחירה, כי ידיעת השם היא לא ידיעת בשר ודם, וידיעת השם היא גם קובעת, ולכן באמת באמת אין שם מקום לבחירה. זו הנקודה המרכזית. ויש פן מסוים שבאמת אנחנו לא בעלי בחירה חופשית. אני רוצה רק להזכיר לכם, תדעו שהתפיסות האלה של האם האדם הוא בעל בחירה או לא, כן? האם הכל צפוי או שהרשות נתונה, כן? הכלאיים הזה שיצרו חכמי ישראל של הכל צפוי והרשות נתונה, שיש גם ידיעה ויש גם בחירה, הוא זה כלאיים מוזר ביותר זה. אבל בעולם הכללי קיימות שתי תפיסות כאלה. יש תפיסות בעולם דטרמיניסטיות שרואות שקובעות שהכל, איך שכנינו אומרים, הכל מן אללה, הכל מכתוב, הכל כתוב, הכל זה, והם, זאת תפיסת העולם הבסיסית שלהם. האסלאם בגדול זאת תפיסתו הבסיסית, והוא הולך עם זה ממש אטום אש. בכל תפיסות כאלה יש כל מיני סתירות פנימיות, אבל לא משנה, אבל יש תפיסה כזאת, קיימת תפיסה כזאת, תפיסה בסיסית. אצל הדרוזים כשיש אסון או דברים כאלה, הם מקבלים איזה גזירת שמיים, הם מבינים שבכלל לא יכולת להיאבק נגד זה, אין שום דבר כזה, זה פשוט, זה כך, זהו. כשיש חללים דרוזים בצבא וכולי, רואים ושומעים אותם מדברים, אין, זה... ברגע שזאת התפיסה, שאדם בעצם לא שולט על חייו, לא שואל, לא שום שליטה ואין לו שום זה, זהו. זה גם מציב את האסון שקורה חלילה באור אחר לגמרי. אם זאת תפיסה בסיסית, והתפיסה הזו שפה יש איזה שני עולמות שחיים איכשהו, הדבר הכי פשוט שאפשר לדבר על זה אם בכלים אנושיים זה אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, שאצלנו זה יישאר שתיים, ותמיד יישאר שתיים, שניים מנוגדים אפילו, כן? אצל הקדוש ברוך הוא איכשהו זה מסתדר. זה לא בתפיסתנו, איך זה? ועכשיו הוא מגיע לנקודה הזאת. וכשמשיג לאור זה העצום, אז שבו כל זדונותיו בלתי יצאים מעומק ידיעת השם יתברך. והוא ודעתו ורצונו הכל אחד, ומאחר שהשם יתברך רצה כן, הרי הכל זכויות. אתם מבינים עכשיו למה זדונות נעשות לו זכויות? כשאדם בא ורוצה לשוב בתשובה, הוא אומר, וואי, עשיתי דברים נגד רצון השם יתברך. אבל כשהוא מתבונן, הוא אומר, בעצם זה לא כך נגד רצונו, כי הרי הוא ידע מה שאני עושה. ואם הוא ידע מה שאני עושה, כן? אז הוא גם קבע שאני אעשה ככה. אז בעצם עשיתי את רצונו. זה זדונות, נעשות לו זכויות. מה?
קצת
מנוגד
לרעיון של
חרטה. מנוגד לכל דבר שאפשר בכלל לדמיין. כן, זה מנוגד. זה מנוגד לרעיון של חרטה. אין פה מקום לחרטה ואין פה מקום לכלום. כן? יש בסתרי חסידות אחרים משתמשים אפילו ביטוי של, אולי אפילו, לא פה, יש מקומות שראיתי שהם אומרים אפילו שהחטא של האדם, כן? הוא נמצא בצער על זה שהוא עשה עבירה. איך אתה יכול לצטער על עבירה? הרי זה רצון השם. כן? אני אומר לך, יש דברים כאלה. אני גם, אנשים שבעל פה אמרו דברים כאלה, אני שמעתי אותם. בעל פה.
זה דבר מסוכן ליהדות.
אני מסכים. אני מסכים, אני חושב שהקטע הזה הוא בלתי אפשרי. תכף אני חושב, יש לי רעיון איך להסביר את כוונת רב צדוק פה. אני עדיין לא קשה לי לזהות עם הדברים, אבל יש לי, אני חושב שאני יכול לפרש למה הוא מתכוון פה. ואני רוצה לומר אולי עוד נקודה אחת. כן? אני אומר ככה, אני רוצה התשובה הגמורה שהוא מדבר עליה היא בעצם לקחת את האדם למקום שבו אדם מבטל את ישותו המלאה לקדוש ברוך הוא. כי יכול באדם אומר לקדוש ברוך הוא, ומהזווית המבט הזאת, ואני אומר רק מהזווית הזאת, תכף אני אפרט אותה, אבל רק מזווית המבט הזאת אני יכול איכשהו, כן, לנסות להבין מה בעצם הוא חותר כאן. זאת אומרת, אני אבהיר את זה בצורה יותר בהירה. אם אדם יבוא ויגיד, תשמע, קם בבוקר ויגיד, הרי אין בחילה חופשית באמת. הרי מה שאני לא החליט לעשות, זה בעצם בסופו של דבר רצון השם, נכון? אכול ושתו כי מחר נמות. הלאה, הפקרות, בוא נתחיל להיות מופקרים לגמרי, נעשה כל מה שבא לנו, נלך למקומות הכי טמאים בעולם, נאכל את המאכלות הכי טמאים בעולם, נעשה את המעשים הכי הזויים בעולם. בסופו של דבר, הרי, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה, אז לא נעשה. אני מזכיר לכם את התומר דבורה, שתמיד צריך להיות לנו ככה, כאן, בבקגראונד, הזכרתי אותו בפעם הקודמת, כן? על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא עלוב, כן? מלך עלוב, ככה אומר, אני לא מצטט אותו, כן? מלך עלוב, הכוונה היא שהוא בא, בן אדם אומר, אני רוצה לעבור על החוק, והקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו, קח כוח כדי לעבור על החוק, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אני אתן לך כוח לעבור על החוק, אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא סובל עד שיבוא אדם ביתור ובתשובה יגיד, וואו, מה עשיתי, אני ככה עשיתי, ואשר הראותי, נתתי, איזה בן אדם זה, זה כמו אבא, כן? ואני אומר את זה בפירוש, זה הדוגמה, זה כמו אבא. שהבן רוצה לעשות את השטות הכי גדולה ואומר אומר, אבא אני נותן לו לעשות את זה. למה? רק כשהוא יפול פעם אחת הוא יבין, ואז הוא יגיד לי, אבא צדקת, אני יותר לא עושה את זה. כך מסביר התומר דברשה את הרעיון הזה של החטא, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך בתוך החטא. מה זה נמצא איתך? הוא נמצא איתך לא בגלל שהוא מסכים איתך, הוא נמצא איתך כי הוא רוצה שאתה בעצמך תבין את עוצמת החטא. אז זה חייב להיות לנו בתודעה. כשאני בא לה, אז שיהיה ברור, אני לא חושב שרבי צדוק בא להגיד לנו כאן שכל המופקרים למיניהם יבואו ויגידו אחר כך, מה זה רצון השם, אני לא עשיתי שום עבירה, אין פה כלום ואין פה עבירות, אין עבירות בעולם בכלל, וכל דבר שנעשה הוא רצון השם וגמרנו. אני חושב שתפיסה כזאת היא בלתי אפשרית, ולדעתי אני שומע עדים כאלה לפעמים אצל כל מיני חסידים וברסלבים, שאני שומע לפעמים ביטויים כאלה וביטויים ש...
זה לא נובע מנדע אתר פנוי מנה? אה? זה נובע מנדע אתר פנוי מנה?
בסדר, עכשיו, אתה יודע מה שעשית?
אבל אני רוצה לחזור לשם כאילו, לא?
לא אמרת, כן? ברגע אמרת, לא אמרת עכשיו מושג חדש, אמרת פשוט את העולם, הידיעה במשפט של לדע אתר פנוי מנה. בסדר, אז החלפת את המושג, כן? אבל לא עשית לנו שום דבר שמאפשר לנו, כן? לעשות עם זה משהו, כי בצד לית עצר פנים נהיה יש גם לית מחשבה תפיסה בכלל, גם זה יש, ואנחנו צריכים איכשהו, העולם שלנו הוא לית מחשבה תפיסה בכלל, הוא לא מעולם של לית עצר פנים נהיה. אז אני לא אומר שאי אפשר להתעלות למקומות האלה, אבל צריך להבין שהשיח שעליו מדבר, וזאת הנקודה המרכזית, הבעיה הגדולה היא, כן, של הרבה מאוד היום בטרנדים החסידיים משתמשים הרבה מאוד בפסקה הזאת וכולי, ועושים מזה כל מיני מהלכים, כן, כדי להקל על אלה שבאים לשוב בתשובה, כביכול תהיה מבסוט כמו שאתה, כך הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, כן. ו לא יודע, אני הייתי לא רוצה להגיד לפרט, אבל אני הייתי פעם אספת הורים, לא יודע מה, היה כנס הורים בעשרת ימי תשובה באחד המוסדות שהבן שלנו למד, ועמד שם ראש הישיבה ואמר שהעיקר של הימים הנוראים זה שאדם ירגיש טוב עם עצמו. ובאמת אני מבין את זה, אבל זה היום ונורא, היום ונורא להגיד דבר כזה. ואני רוצה להגיד מה אני רואה כאן בדברי רבי צדוק, אם אני רוצה בכל זאת לקרב להגיד מה הוא אומר לנו בעצם. והוא מה שאומר כאן, זה אדם שרגיד יגיד, וואלה, אני טוב עם עצמי, כי באמת, מנקודת מבט מסוימת, אני לא עבריין, אני, זה כל מה שאני עושה, זה רצון השם. זה סכנה גדולה שאין... מה הוא אומר כאן? אדם יכול להגיע, להתעלות למדרגה, שבה הוא בא לקדוש ברוך הוא, ובאמת, זו עבודה קשה מאוד. זה לא סתם להגיד בפה. אלא באמת להגיע למציאות כזאת, למקום כזה, לתודעה נפשית כזאת, שבה אדם הקדוש אומר, אני אפר ואפר, לידך אני כלום, אני לא רוצה שום דבר, אני מבטל כל הבעייתי וכל קיומי, כל רצוני בעולם זה להתבטל לקיומך, להתבטל לישות האלוקית. במקום כזה שבו האדם אומר בעצם, אני אפס, אני אפר ואפר, אני כלום, והוא מתבטל כל כולו לרצון השם יתברך, אז כביכול הוא מעיין את עצמו לחלוטין. שם באמת האדם נמצא בעולם הידיעה, כן? זה עולם שבו האדם מאפץ את עצמו לגמרי. בעולם הידיעה כל מה שאדם עושה הוא הכל רצון השם. אבל בשביל להיות זכאי לומר את הדבר הזה, כן? אתה צריך להפסיק להיות בן אדם. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד אני רוצה להיות בן אדם, לענות מהחטאים, לעשות את כל זה וכל זה, ואחר כך להגיד זה רצון השם. לא. זה אדם שאומר, אני מבטל את כל רצוני ואת כל הבעייתי לקדוש ברוך. אז, ממקום כזה, לכן מדובר בתהליך, עיקר התשובה הוא שיעיר השם את עיניו, שאדם יגיע למציאות כזאת תשובה, כל ישותו מתבטלת, כל ישותו מתעיינת אל מול העוצמה האלוקית. והוא מבין שכל החיים שלו שבהם הוא נתן מקום לנוחות שלו, זה הדבר היום שיכול לקרות. ועכשיו הוא מבין שבעצם בעולם היש האמיתי הוא אחד, וכל הישויות האחרות הם רק יש מדומה ולא יש אמיתי. כשהוא מגיע למדרגה הזאת, שהוא מבין שהיש האמיתי הוא רק אחד ואין שום ישות אחרת, ושהוא באמת מפנים את זה עד תום, אז השם מאיר את עיניו בעצם באותו מקום שבו יש התבטלות טוטלית של ההוויה שלו, באותו מקום, כן? במידה מסוימת, בפרדוקס מסוים, כן? חודרת התודעה שבעצם הכל זכויות. כן? כי באותו רגע שאדם מבטל את עצמו להוויה האלוקית, אז הוא בעצם מתחבר לאותו עולם. אבל התנאי הוא באמת ההתנתקות מכל העני שיש. אחרת זה טובל ושרץ בידו. כן? להגיד כביכול אני שייך לעולם הידיעה, כשכל כולי עמוק עמוק בתוך עולם הבחירה, ולא בתוך עולם הבחירה אלא בתוך הצחנה של עולם הבחירה.
איזה זדנות יכולים להיות במצב כזה?
מה?
איזה... הוא מדבר פה על זדנות.
הוא מדבר מה?
על זדנות.
אני מדבר על זדנות, כן, אני מדבר על זדנות. אנחנו מדברים על זה, כי במפגש הזה, זה מה שאני אומר, אני חושב, בעולם של ידיעה, שהוא לא עולם שלנו, בעולם של ידיעה, באמת אין מקום לעבירות. כל מושג העבירה הוא מושג לא קיים.
כאילו שתי נקודות מבט, נקודת מבט על האדם, אז האדם שעשה את החטא הוא לא בסדר, נקודת מבט על העולם, אז העולם ככללו היה עם האדם עם החטא.
לא, 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 זה לא נקודות מבט של האדם או העולם, אלא זה שתי נקודות מבט של העולם. יש שני עולמות שבעצם הם לא עולמות שנפגשים. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שני עולמות, זה עולם אחד. כן? איך עולם אחד יכול להיות שני עולמות? זה כמו ש... איך הוא יכול להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, ואנחנו לא יודעים להגיד זכור ושמור בדיבור אחד? זה לא רק שאלה סמנטית של אקרובטיקה, איך אומרים זכור ושמור בדיבור אחד. כמו... לא נאריך בזה עכשיו, אבל בהזדמנות אחרת באמתי את המתח הגדול בין זכור ובין שמור, שבתפיסה אנושית הם בכלל בלתי יכולים להתחבר, ואצל הגדול בכל זה מתחבר. בסדר? פינה רעיונית, פילוסופית. כן? זאת הנקודה. הנקודה המרכזית שיש פה שתי תפיסות. אתה מבין שתפיסה שאומרת שאדם יכול לשלוט על מה שהוא עושה בעולם ויכול להחליט אם לעשות א' או לעשות ב', זאת תפיסה אחת. והתפיסה השנייה שאומרת שאדם בעצם אין לו שום בחירה חופשית ואין לו שום רצון, וכל מה שהוא עושה הוא בעצם מוכרח. ומה שנראה לאדם שהוא רוצה זה רק נדמה לו. באמת אין לו שום בחירה לעשות או א' או ב'.
אם אנחנו לא מבינים את זה, אז זה לקחת...
אני מסכים. לכן, לדעתי, אם אתם שואלים אותי, כן? אני לא מקבל את התפיסה שמוצגת כאן. ברמה הבסיסית, אני לא מקבל אותה. אני חושב שהיא לא נכונה בגדול, ודאי לא חינוכית, כן? גם לא אמיתית בפן המסוים. הדבר היחיד שאני אמרתי, שאולי יכול לקרב את זה טיפה למקום של קבלה, זה מה שהסברתי כאן. אני לא יודע אם לזה הוא מתכוון, אין לי מושג. כן? אבל אני יכול לומר מה אני יכול לזה. רק מנקודת מבט כזאת שבה אדם באמת מוכן להתנתק מן האנושיות שבו, מן ההכרה ביש שבו, בצדדים האנושיים שבו, ומוכן להגיד, אני כל כולי, יש אנשים שמצליחים, לא יודע, כמה כאלה יש בעולם, כן? יש חז"ל אומרים על דוד המלך שהצליח לעשות את זה, כן? של בליבי חלל בקרבי, שהרג את היצר הרע לגמרי, פירושו לדבר ביטל את כל ההוויה שלו, ועד כדי כך שכל ישותו הייתה ישות אלוקית. לכן אמרתי בכמה הזדמנויות שאותם פסוקים של קרי וכתיב בשירת דוד, משבר רגלי כאיילות ויתר תמים דרכי, אתם יודעים, משבר רגלי כאיילות, אז כתוב עם וו ואנחנו קוראים עם יוד, כן? ושם יש מתח, הרגליים של מי? האם זה רגליו של השם או רגליי של דוד? ויתר תמים דרכי, אנחנו קוראים דרכי אבל כתוב דרכו, גם שם יש מתח, האם זה דרכי או דרכו, כן? אבל ברגע שאדם מתבטל כל כולו להוויה אלוקית, אז אין לו דרך משלו, דרכי היא דרכו, כן? ורגליי הם רגליו. בסדר? במציאות הזאת, כן? כשבעצם אתה מתבטל כל כולך לרצון השם ולקיום האלוקי, אז אין לך קיום של עצמך ממילא. מנקודת המבט הזאת, כשאתה מגיע למדרגה הזאת, כן? אז כל הבעייתך וכל מעשיך הם בעצם רצון השם יתברך. זה זדונות לעשות זכויות, כי מנקודת המבט הזאת, כן? אין בכלל השיח של זדונות ושל שגגות, כל השיח הזה לא קיים. קיים רק שיח של זכויות. למה זה זכויות? כי בשיח הזה כל מעשה שאתה עושה מקדם את העולם אל גאולתו, מקדם את העולם לשורש הבעייתו. כן,
פשוט אם הרב צד מדבר על זדנות, כלומר חטאים, אז אם אתה מבטל את רצונך לרצונו, אז פשוט איך זה יכול להתקיים? איך יכולים להתקיים הזדנות האלה? בן אדם שמבטל את רצונו, איפה נכנס המקום של הזדנות?
אני מדבר על תשובה, אני מדבר. אדם היה שקוע, כל כולו בסחיוב המאוס של הקיום האנושי והגופני והארצי, ועשה שם כל מיני מעשים שלא יעשו. בסדר? אומר רב צדו, כן? התשובה המלאה היא, אם אדם רוצה לעשות תשובה, כן? עיקר תשובה הוא שיעיר. זאת אומרת, התשובה היא, אם אתה רוצה לעשות תשובה אמיתית, זה הפרשנות שלי, אני מדגיש, אני לא יודע אם זאת כוונתו, אני מקווה זאת כוונתו, כן? התשובה האמיתית היא שאתה צריך עכשיו לקחת את עצמך, כן? ולהבין שהמקום שבו היית, שבו שקעת בכל הוויה האנושית, הוא מקום לא טוב, כן? ולהתעלות למקום שבו אתה אומר בעצמך, לי אין שום ישות, שום קיום מבלעדי השם יתברך, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו ברמה הקיומית הבסיסית ביותר. ואז כשאדם מגיע למדרגה הזאת שבעצם אין שום דבר בו, אין לו שום קיום, אין לו רצון משלו, כשחזל מדברים על עשה רצון או כרצונך, פירושו לדבר שאתה מבטל לגמרי את הרצון שלך מפני רצון השם וכו', ואין לך שום, כן? אז זאת מציאות שבה אדם מתעיין כל כולו, כמו שחזן מדברים על בליבי חלל בקרבי של דוד המלך. כן? זאת אומרת, דהיינו, יש אפס, יש ריק, יש עין גדול, כן? שבעין הזה הכל מתמלא בנוכחות אלוקית. הכל מתמלא בידיעת השם. בתוך מציאות כזאת אין חטא ואין זה, ואז כשאדם נמצא במקום הזה, באמת, אתה נמצא בעולם ידיעה. אבל שזה צריך לצאת מעולם הבחירה לעולם של הידיעה. אתה לא יכול להישאר שקוע כל כולך בעולם הבחירה ולהגיד, בעולם הידיעה אני לא, אני צדיק. זה פיקציה שאין כדוגמתה. טוב, עד כאן.